פסקה בספר שנקרא שופר שישי. כתב את הספר שופר שישי רבי שמואל קבץ. רבי שמואל קבץ הוא היה מהמקובלים של צפת, והיה תלמיד חבר של הארי הקדוש, של יוסף קארו. ואנחנו זוכים להיפגש עם האור שלו כל ערב שבת, שאנחנו שרים את לך דודי. הוא כתב את לך דודי. ויש לו פירוש על מגילת רות. יש לו גם פירוש על המגילות. באופן כללי הוא היה מאוד עסק במגילות. ורוצה לראות איתכם פסקה שהוא מתייחד פה עם פסוק אחד בתחילת מגילת רות, כאילו ביטוי אחד בתוך מגילת רות, ולומר לנו ככה עיקרון שאולי איתו אנחנו ככה נסיים ככה את הלימוד שלנו. בסדר, הגיעו לכם דפים? אנחנו ככה מכירים את מגילת רות בהתחלה, מתחילה מתוך משבר גדול. בכלל, תקופת השופטים היא תקופה קשה. תקופה מורכבת של עליות וירידות. עם ישראל לוקח לו זמן לעמוד על הרגליים ולברר את הזהות שלו. תקופה מאוד חשובה. כן, אי אפשר לדלג על זה. אחרת לא היינו באמת חיים את... לא היינו מגיעים למקדש באמת. אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לנו לברר את עצמנו. תקופה שיש בה הרבה גם סממנים שמזכירים את התקופה שלנו, דברים מעופלים, יש עליות ויש ירידות ויש... ובתוך התקופה הזאת כל מיני דמויות מופלאות מאוד, כמו אלקנה, למדתם בספר שמואל השנה? כמו אלקנה, מרים את עם ישראל, וכמו בועז, רות ונעמי, וכל מיני דמויות כאלה, ואהוד בן גרה ושמשון, כל אחד בדרכו. נותנים כוחות לעם ישראל, ובסוף הולכת ונולדת המלכות. אז זה באופן כללי מאפיין את כל התקופה. המגילת רות עצמה מתחילה ממשבר ספציפי שהוא היה באותה תקופה, משבר של הרעב. 10 שנים של רעב זה משהו מאוד משמעותי, זה אמירה אלוקית, כן? אנחנו יודעים שרעב בארץ ישראל הוא אמירה אלוקית מאוד משמעותית על מצב היחסים הקדוש ברוך הוא איתנו. כאן יש 10 שנות רעב. וככה זה מתחיל. בואו נקרא בפנים, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. בשם האיש אלימלך, בשם אשתו נעמי, בשם שני בניו, מחלון וחיליון, אפרתים מבית לחם יהודה. ויבואו שדה מואב ויהיו שם. ואנחנו לא עומדים במגילת רות עכשיו על עומקה וסודותיה, אבל יש פה בהחלט משהו דרמטי מאוד, כן, בתוך התהליך הקשה שעם ישראל עכשיו עובר, בשנות הרעה ועם כל המשמעות שלהם כלפי הקדוש ברוך הוא וכו'. ובתוך התהליך הזה, יש פה איזו יציאה מאוד מאוד קשה של משפחה מאוד מרכזית מעם ישראל, מבית לחם יהודה, אלימלך ונעמי, שהם עוזבים את בית לחם בצורה מאוד לא פשוטה, דווקא בזמן הכי קשה שלה. ולא סתם, אלא חז"ל אומרים שאלימלך היה לו את היכולות הכלכליות הכי גדולות בדור הזה. היה יכול ממש להחזיק את הדור הזה. ולא רק כלכליות, עוד נראה, גם מעבר לכך. אנשים מאוד משמעותיים. והם עוזבים תוך התהליך הזה של, של הרעב, ולא רק שעוזבים, לאן הם הולכים? הם הולכים לשדה מואב, למואב. מואב זה ארץ האויב. כן, המואבים בתקופת השופטים נלחמים עם ישראל. בגלל מלך מואב, אנחנו מכירים ספר שופטים, אחד מהאויבים של עם ישראל. ולא רק שהם הולכים להתחבר עם מואב, הם מתחברים ל... באופן ספציפי למלכות של עגלון. והבנים של אלימלך מתחתנים עם הבנות של עגלון. ממש בגידה קשה מאוד. הדבר הכי אפשר לראות איזה מורח זה יפיל על עם ישראל. זה כאילו אחד האנשים הכי חשובים פה בזה, והוא עובר את הגדר, מצטרף לאויבים, ומתחתן שם עם הנסיכות של מואב. מה גורם לדבר כזה? אם היינו אומרים, טוב, זה אנשים שפלים, זה אנשים שלא אכפת להם. אז תראו מה חז"ל אומרים על אלימלך ונעמי. כתוב במדרש, רבי מאיר היה דורש שמות. ושם האיש אלימלך, שהיה אומר, אליי תבוא מלכות. ושם אשתו נעמי, שהיו מעשיה נעים ונעימים. זאת אומרת, רבי מאיר, כן, היה לו עניין כזה, כל התנ״ך, אבל הוא במיוחד עשה את זה במגילת רות בצורה ספציפית, אבל היה דורש שמות. הכוונה היא שרבי מאיר סובר שהשמות בתנ״ך הם מאוד משמעותיים. הם הרבה פעמים מגלים הרבה מאוד על האישיות. כן? זה נכון תמיד שהשם הוא מבטא משהו עמוק מהאישיות, אבל רבי מאיר היה מראה את זה בתנ״ך, איך כל שם הוא מבטא את, כן, את האישיות שהייתה שם. ורבי מאיר היה דורש והיה מראה, כן, כל שם, מה הוא אומר. אלי מלך, אליי תבוא מלכות. זאת אומרת, זה לא שככה רק הוא היה אומר, אלא זה מה שהיה מהות שלו, זה השם שלו. הכוונה, יש פה אדם עם פוטנציאל מלכות בעם ישראל. אדם שיכול היה להיות מלך בעם ישראל. הוא משבט יהודה, הוא מהחשובים של שבט יהודה. היה אומר, אליי תבוא מלכות. ונעמי, מעשה הנעים ונעימי. נעימות, כן, של טוב, של חסד, של אישיות כל כולה. אז איך שני הייתי אומר, מהבית הזה יצא גאולה לעם ישראל, ודווקא מהבית הזה יוצאת כזאת נפילה, כזאת בגידה, וכזאת כזה מעשה מכוער. ובאמת רואים את זה בהמשך הדרשה. אומר רבי מאיר, להם קוראים אלימלך ונעמי, כן? המלכות והנעימות. איך קוראו לבנים שלהם? מחלון וכיליון. זה מזעזע. אלימלך היה דורש את זה. מחלון שנמחו מן העולם, וכיליון שקלו מן העולם. זאת אומרת, משהו בדור השני הוא כבר מאבד את כל הנסגרות שהיה בדור הראשון לגמרי. כבר שייך לאיזה כליה, לייאוש, לאיבוד מן העולם. איך יכול להיות? מה גרם לקטסטרופה הזאת לקרות? מדרש נוסף בבבא בתרא מראה שלמחלון וכיליון בדברי הימים קראו להם שמות אחרים. קראו להם יואש ושרף. כך הם נקראים בדברי הימים. אז הגמרא אומרת על זה כך, יואש ושרף, אלו מחלון וכיליון. ולמה נקרא שמם יואש ושרף? יואש שנתייאשו מן הגאולה, ושרף שנתחייבו שריפה למקום. אשר בעלו למואב, שנשאו נשים מואביות, ויושבי לחם, זו רות המואביה ששבה ונדבקה בבית לחם וכו'. טוב. פסוקים בדברי הימים שלפעמים מאוד קשים להבנה, ומרמזים על עומקים נוספים בתנ״ך, שהתנ״ך לא אמר אותם, ודברי הימים בא ומוסיף אותם, וככה, מין מדרש שהתנ״ך דורש את עצמו. אז דברי הימים אומר לנו קצת יותר, שמחלון וכיליון נקראים יואש ושרף, כי הם התייאשו מן הגאולה. זאת אומרת, משהו פה במשפחה הזאת מאוד מאוד, היה שם ציפייה גאולה מאוד מאוד גדולה. הייתה שם ציפייה אדירה. אלימלך, לא סתם קראו אליי תבוא מלכות. אנחנו נמצאים בדור שלכאורה היה מצופה שהוא בוא תבוא הגאולה. זאת אומרת, היה לנו משה רבנו, יהושע מסתנדר, עצמה של הרבה. גאולה, מלכות ישראל. מישהו חשב שנחכה עד דוד המלך? הנה, יש פה אנשים משבט יהודה. ובתוכם יש פה אדם כזה שגם מסוגל לממש את המדרגה הזאת. הוא מסוגל להיות מלך בעם ישראל. ודווקא שם מתפתחת ציפייה מאוד מאוד גדולה, אדירה, לגאולה. ודווקא הציפייה הזו היא זו שאחר כך מייצרת בדור השני, איך הוא קורא לבנים שלו? יואש ושרף. זאת אומרת, לפעמים יש מצב כזה שדווקא ציפיית הגאולה הגדולה והעצומה ביותר עלולה, חס ושלום, להביא את הייאוש הגדול ביותר. מי שאין לו ציפיות, אז הוא גם לא מתרסק. אז הוא גם לא נשרף. אלימלך נשרף. למה הוא נשרף? כי הוא ציפה שעם ישראל יעמוד במשימה, יעמוד בגודל. הוא נמצא בדור כל כך מאכזב. איזה פער יש בין דורו של יהושע, כתוב שעם ישראל עבד את השם כל ימי יהושע והזקנים. כל היה כל כך בגדלות, וכובשים את הארץ. הוא יודע, זה עכשיו התור שלי. עכשיו התור שלי להמשיך את הנצח של עם ישראל ולהביא אותו ליעד של המלכות ושל מקדש והכל. מה הוא רואה בפועל? תקופת השופטים, עבודה זרה ובלגנים וירידות רוחניות וסיבוכים. ואז מהעוצמה של הציפייה האדירה, זה מה שהגמרא אומרת, נתייאשו מן הגאולה. ואז הוא פשוט באיזה זעם נוראי. הוא לא אומר את זה רק בשם עצמו. הוא אומר, לא אני התייאשתי מעם ישראל, הקדוש ברוך הוא התייאש מעם ישראל. מה הראיה שהקדוש ברוך הוא התייאש מעם ישראל? יש רעב בארץ. אתם לא שומעים שהקדוש ברוך הוא התייאש מכם? תראו את זה, זה מפורש. אם אתם לא מקיימים את התורה, אז הקדוש ברוך הוא עוצר את הגשם. לא שנה ולא שנתיים, 10 שנים, חס ושלום, זה כמו שכתוב, כן, שאם איש ואישה לא רואים פרי בטן, 10 שנים, זה כבר עילה חס ושלום לגירושים. אז הקדוש ברוך הוא מתגרש מכם. תבינו את זה. אתם לא, דווקא הציפייה האדירה שהייתה לו, היא מייצרת זעם נוראי ותסכול, ולכן הוא עובר את הגדר, ואני, אתם גמרתם, אתם אכזבתם כל כך. כן, אפשר היה להביא פה מדרגה עצומה, והוא יודע שהיה לו פוטנציאל גם להניג את זה, אבל הוא רואה כמה עם ישראל לא ראוי לזה. וכל הכאב והתסכול הזה יוצא לפועל, וזה באמת טריקת דלת כזאת נוראית, לעזיבת הארץ, ויואש ושרף, מחלון וכיליון. זהו, באמת, יוצאים פה שבאמת, קצת דיברנו על זה פעם שעברה, נכון? דיברנו על המדרש הזה על איך מתאבים על ירושלים באופן בונה ולא באופן שובר. זה קצת קשור גם לעניין הזה. אבל אלימלך, כן, הגיע למצב של ממש כל הבערה הזו שהייתה לו לגאולה בסוף מגיעה לתסכול נוראי ולייאוש נוראי. ויש עוד כמובן מה להעריך פה ולהעמיק פה, אבל לפחות כן, בהקשר הזה שאנחנו רוצים להגיע. יש פה ביטוי מיוחד שרבי שלמה אלקבץ, עכשיו אנחנו רוצים להתמקד בהתייחסות שלו פה לפסוק, בתוך פסוק ב', אז כתוב ככה, בשם האיש אלימלך, בשם אשתו נעמי וכו', אפרתים מבית לחם יהודה. מה זה אפרתים מבית לחם יהודה? הביטוי הזה, מה הוא אומר? על דרך הפשט, אז יש פרשנים, לפעמים המילה אפרתי פירושה יהיה אחד שבא מהר אפרים, אבל כאן זה לא הפשט. הם לא באים מהר אפרים, הפוך, הם באים מבית לחם יהודה. יש הסבר שזה קשור, המילה אפרתי, יש מפרשים שמסבירים על דרך חשיבות. אפרתי אדם חשוב, דרך הפשט, פשטני. אנחנו יודעים שבית לחם נקראת גם אפרת, אפרת היא בית לחם. אבל אז מה זה אפרתים מבית לחם יהודה? זה חוזר על עצמו. זה אותו דבר, נכון? אם אפרת בבית לחם זה אותו דבר, אז כמו שאני אגיד, לא יודע מה, אפרתים מאפרת. זה כבר מיותר. אז לכן רבי שלמה אלקבץ פה יש לו איזה פירוש מיוחד. בסדר? בואו נראה. והרב רבי יוסף גקון ז"ל כתב, ואחשוב שבא להודיענו יחוסן, שהיו מבני יהודה, הדרים בבית לחם יהודה, מאותם שבאו ממשפחת מרים הנביאה, הנקראת אפרתה, אשר הבטיחה האל יתברך לעשות לבית מלכות, כמו שדרשו באומרו, ויעש להם בתים. ובני יהודה אחרים יושבים בבית לחם, שאינם מזרע מרים, כי מאותם אשר נשאו נשים משבטים אחרים. לכן נקראו גם אפרתים, כי הם היו היותר מיוחסים מכל השבט. וברוך אלוקי אמת שנתן בפי דבר אמת, כי אחר כך מצאתי בפסוק ודוד בן איש אפרתי, הוא חזל, בא מזרע מרים, הנקרא אפרתה. עד כאן לשונו. זאת אומרת, רבי שלמה אלקבץ פה מביא מישהו קודם לו, רבי יוסף גקון. מחדש חידוש נפלא. דברי הימים אמרנו שיש לו כל מיני שמות עומק לכל מיני אנשים בתורה, בתנ"ך, ויש שם אפרת. ואפרת זה שם הקוד שדברי הימים קורא למרים. מרים מקראת אפרת. אומרים חז"ל שפרו ורבו ישראל על ידו. כן, ראשון פריון. היא הייתה מילדת, כן? אז מרים היא אפרת. אז יוצא פה חידוש מאוד מעניין. הביטוי אפרתי שנמצא בתנ"ך, כן? לפעמים הוא יהיה בהקשר הזה של כאלו שהם צאצאים של מרים. זאת אומרת, אפרתי, כן? זה כינוי, זה כמו דרגה, כן? הוא אפרתי מבית לחם יהודה. לא כל אחד מבית לחם יהודה הוא אפרתי. מה הכוונה? בית לחם יהודה זה שבט יהודה, כן. אבל יש חלק מאנשי שבט יהודה שהם גם צאצאים של מרים. איך זה יכול להיות? כיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח למרים בזמנו, כשמרים היא אוכבת מסרות הנפש ביציאת מצרים כמילדות, כתוב היעש להם בתים. אז החז"ל אומרים בית כהונה מיוכבת, בית מלכות ממרים. הובטח למרים הבטחה מאוד מאוד ישנה, כבר מציאת מצרים. מלכות ישראל תצא ממך. איך יכול להיות? אבל היא לא משבט יהודה. טוב, אז צאצאים של מרים התחתנו עם צאצאים של שבט יהודה. אבל זה אומר שבתוך יהודה יש אנשים רגילים משבט יהודה, יש אפרתים מבית לחם יהודה. הם הולכים עם הדרגות, הם פוטנציאל מלכות. מישהו אפרתי משבט יהודה, הוא יש לו פוטנציאל מלכות. זה ככה נקבע בסדר הדורות. הקדוש ברוך הוא בעצם מזהה במרים איזה משהו שמלכות ישראל צריכה את הכוח שלה. ולכן מצד אחד לא אסור שבט מיהודה, יהודה צריך להקים את המלכות, מצד שני חייבים את הכוח של מרים. אז בסדר, אז אנחנו נעשה איזה ערבוביה שמה, ומי ששבט יהודה שהוא הצאצא של מרים יש לו פוטנציאל למלכות. אז פה כתוב אפרתים, אפרתים הכוונה כאלו. אומר רבי יוסף גקון, יש עוד כל מיני כאלה מיוחדים בהמשך התנ"ך שנקראים אפרתים, כמו ודוד, אפרתי. אז הוא גם כן שייך לגנים האלה, כן? צאצאי מרים משבט יהודה. טוב, אנחנו מבינים שזה גן מיוחד. יש עוד אחד שנקרא אפרתים. זוכרות? מי עוד נקרא אפרתי? בתחילת ספר שמואל, למדתם? גם אלקנה נקרא אפרתי. אלקנה. אנחנו נראה שיש פה איזה גן מיוחד כזה, כן? כמו שאלקנה לא משבט יהודה, בסדר? אלקנה הוא באמת משבט לוי, אלקנה היה צאצא של קורח. אבל אפרתי, ככה מחדש רבי שלמה אלקבץ בשם רבי יוסף גקון, זה לא רק תמיד ביטוי, זה חידוש גדול, בדרך אמרתי לכם, בדרך הפשט זה או מיער אפרים, או אדם חשוב, הוא מחדש שיש זן אפרתי. זן אפרתי, הכוונה, צאצאיה של מרים. ואם הם גם משבט יהודה, הם פוטנציאליות מלכים. קרקעים שנמצאים בתנ״ך בין, כמו שקוראים, פנחס ואליהו. בפשט התנ״ך אנחנו לא נראה קשר בין פנחס ואליהו. אז גם פה יש אפרטים על דרך הפשט, כמו שאומרים המפרשים. האם כשהתנ״ך אומר לנו אפרטים, מה הוא רוצה שאנחנו נבין? זה מה שרבי שלמה מקבץ מעניין אותו. מה הוא רוצה שנבין? הרי אמרנו, אם אפרת, הכוונה זה אפרת, היא בית לחם, זה אותו מקום. מה הוא רוצה להגיד לנו שהם נקראים אפרטים? אז הוא עושה גזירה שווה מדברי הימים. התנ"ך רוצה שנבין שפה יש אנשים עם פוטנציאל מאוד עמוק של הרמת מלכות בישראל. כן? זה כמו גזרה שווה תנ"כית כזאת. כן? עכשיו בואו נראה מה המשמעות של הדבר. טוב, מעבר לחידוש הספציפי. אומר רבי שלמה אלקבץ, ויפה כיוון, כי אחרי שהקדים איש מבית לחם יהודה, מה צריך להזכיר על בניו שהוא מבית לחם יהודה, וסתמו בבירושו? אלא שכיוון שהוא מהאפרטים המיוחסים אשר בבית לחם יהודה. לכן אני כותב בסמור, בשם מדרש לקח טוב. אסביר את זה. אני אומר, לא ליחסם אמר, זה לא רק ייחוס, תדעו לכם, יש להם ייחוס מיוחד, הם באו ממרים, שהיו מזרע מרים. אבל בהקשר פה של אלימלך, לספר בגנותם, זאת אומרת, זה בא לומר, היה להם איזה פוטנציאל מאוד עמוק, והם לא ממשו אותו. הפרטים שפישלו זה יותר חמור מאנשים אחרים, כי הם בעלי פוטנציאל מיוחד. וצריך שתדע מה אמור חז"ל בשמות רבה. עכשיו הוא רוצה להסביר לנו למה יש פה גן כזה מיוחד. מה יש בה במרים שמימד המלכות חייב את הכוח הזה של מרים. אמור חז"ל בשמות רבה, ותת תצב אחותו מרחוק. למה עמדה מרים מרחוק? מה זאת אומרת למה עמדה מרים מרחוק? היא לשמור על משה רבנו. עמדה מאוד קרוב, תססו אותה. אז מי שאלה הזאת? עוד מעט אני אנסה להבין את השאלה. למה עמדה מרים למרחוק? אמר רב אמרם בשם רבי, לפי שהייתה מרים מתנבאה ואומרת, עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל. כיוון שנולד משה, נתמלא כל הבית אורה. עמד אביה ונשקה על ראשה. אמר לה, ביתי, נתקיימה נבואתך. בואו נעצור פה ונקשיב היטב. יש פה מדרש שצריך להקשיב עליו היטב. דרש אומר, קודם כל מרים, כן, מקבלת נבואה. עתידה אמי שתוליד בן שיושיע את ישראל. מרים ילדה, לא יודע בת כמה, זאת אומרת מקבלת נבואה. ומתי ילדות מקבלות נבואה? פגשתם דוגמה כזאת בתנ"ך? שילדה קיבלה נבואה, לא נבואה פרטית, נבואה שיש לה הקשר על כל עם ישראל. מה זה הדבר הזה? אין לו אח ורע, לא מצאנו דבר כדוגמתו. עכשיו, לא רק אנחנו מתפלאים מזה. מי עוד יתפלא מזה? כולם. הרי מה רואים בתגובה של אמרם? אחרי ש... אולי נראה שנייה לפני התגובה של אמרם. למה זה כזה טרג? למה זה משמעותי? כי אנחנו זוכרים את המדרש שאומר שבזכות בעצם הנבואה הזאת אמרם שינה טקטיקה בכל הנהגת עם ישראל, נכון? מה היה לפני כן? עם ישראל הגיע בגלל גזירת כל הבן הילוד, הירות השכיחו, הגיעו למצב של ייאוש טוטלי, נכון? התייאשו מהגאולה, כמו מחלום וכיליון, נכון? התייאשו מהגאולה. עמד אמרם ופרש מאשתו. עמדו כל ישראל, פרשו מאשתם. טוב, זה טקטיקה מופלאה, זה מבהיל. כן? זאת אומרת, מבחינת אמרם, הגענו לסוף הדרך. נכון? אנחנו מכירים את המשך המדרש שאומר, אמרה מרים, אבא, גזרתך קשה משל פרעה וכו'. זה גם מדרש מופלא מאוד. כאילו שאמרם ישנה טקטיקה בגלל איזה עמידה של ילדה שעמדה שם. איך הוא יסביר לכל המשרד? שיניתי את דעתי. למה? הבת שלי נתנה לי על הראש, כאילו. זה לא יאומן. אבל כאן יש משהו יותר מיומן. כאן אנחנו רואים משהו יותר דרמטי. היא לא הביאה לו סברה. היא אמרה לו, אבא, אני צריכה להגיד לך משהו. כן, ביתי? קיבלתי נבואה. תחזרי לשחק ב... מה? זה לא יאומן. היא קיבלה נבואה. הוא גדול הדור, כן? יש פה עוד איזה כמה אנשים חשובים. פנחס ואהרון, שהוא יותר גדול בכמה שנים, והוא כבר נביא מוכר. כל גדולי ישראל וכל שבט לוי וכל... והילדה באה ומספרת סיפורים. ובכל זאת, אמרה מקשיב לה, בין אם על פי המדרש ההוא, בין על פי המדרש הזה. מקשיב לה, אבל לפי המדרש הזה יוצא שיש לו כאבי בטן. מאיפה אנחנו יודעים שיש לו כאבי בטן? כי מה קורה כשנולד משה הקטן, עמד ונשקה על ראשה, אמר לה, ביתי נתקיימה נבואתך. מה זאת אומרת? ברור, נביא מתקיים את הנבואה שלו, ככה זה הולך. לא היה ברור לך שתתקיים הנבואה? לא. למה לא היה ברור?
כי זה באמת לא יאומן.
שהקדוש ברוך הוא יבחר מכל הדור הזה את הילדה או את הנערה הצעירה הזאת, היא השליח האלוקי, היא הצינור האלוקי. בוא נבין, כשנביא שולח מסר לעם ישראל, זה לא איזה משהו חיצוני. הקדוש ברוך הוא כן יכל לבחור כל אחד, מה משנה לו, העיקר שמישהו יעביר את המסר. לא, לא, הנביא צריך להיות היחיד שמסוגל להתרומם אל המדרגה האלוקית הזאת. להתרומם למדרגה אדירה, להיות צינור חי של דבר השם. אז מכל הדור הזה, הילדה הזאת, אמרם לא יודע איך לאכול את זה. אבל הוא חלץ. הוא לפחות מסתפק בזה. הוא עושה מעשה דרמטי, והוא מחזיר את יוכבד, ונולד משה. והוא, בשמחה גדולה ובהתרגשות, עמד ושקע על ראשה. אמר, ביתי, מקנן ובוטח, זאת אומרת, מה שמה מכאן? שהוא ממש היה מופתע. שמח מאוד, כן? אבל לא נגמר בזה הסיפור. אז אני אומר, זה מחלוקת מדרשים. כן? המדרש שם, כן? זה לא כזה רחוק אחד מהשני, כן? שם רק היא אומרת את זה מסברה, וכאן היא אומרת את זה מנבואה. אבל התגובה פה מראה באמת שזה היה מאוד לא פשוט. טוב, אבל תראו, זה עדיין לא נגמר. היינו דכתיב ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, ולא אחות משה. אני אומר, למה כתוב אחות ואהרון? אלא שאמרה הנבואה הזו, את הנבואה על יציאת מצרים ועל לידת משה שיוציא את עם ישראל ממצרים, היא אמרה כשהיא עדיין הייתה אחות אהרון ועדיין לא נולד משה. וכיוון שהטילו ליאור, תקשיבו טוב מה המדרש אומר, הטילו ליאור, מה זה אומר? כן? זה לא כאילו דו ממשטה כזה נחמד שהילד מביא מהגן איזה קופסת גפרורים, איזה בובת פלסטלינה, כולם מבסוטים. הטילו ליאור, זה אחד הפסוקים, זאת אומרת, אחד המהלכים הכי נוראיים בספר שמות. מי חושב שלקחת תינוק ולשים אותו ביאור, יצא מזה גאולה לעם ישראל? זאת אומרת, הטילו ליאור, זה אומר שמבחינתם מה זה? זה מעשה ייאוש. זה לא איזה... בטח נראה לכם שעוד מעט הבת של פרעה תציל אותו, איזה משהו הזוי כזה. הטילו, הכוונה, מה, נחכה שהמצרים יהרגו אותו פה מול העיניים שלנו? עדיף שהקרוקודילים יאכלו אותו, לפחות לא נראה את זה. כאילו, ביאור יש שתי אפשרויות, או קרוקודילים או מצרים, אותו דבר, אחת התוצאה. אף אחד לא חושב שיצא מזה משהו. כן? ולכן, כיוון שהטילו ליאור, עמדה אמה וטפחה לה על ראשה. אמרה לה, ביתי, היכן נבואתך? בסדר? אתם רואים שזה ממשיך. זאת אומרת, הפקפוק שהיה שם אז, בהתחלה, הוא לא הסתיים. היכן נבואתך? את כאילו הולכת אותנו שולל. אם מרצונות טובים, אף אחד לא חושב שהיא... היא ילדה טובה, אבל הדמיונות, כן, הוא בסדר, קיבלה נבואה. זאת אומרת, לשים ביאור, זה אומר שהנה, התברר שאת לא צדק, מה לעשות? זה הכל היה, הרי משאלת לב של ילדה טובה, נבואה. קצת, אנחנו טעינו ששלחנו אחרייך. ולכן, כשמטילים ליאור, מי נמצא שם? רק מי שמאמין שיעשה מזה משהו. למה היא נמצאת שם? למה אחרים לא הולכים? למה ללכת? לראות ילד קטן שהורגים אותו מול העיניים? יש מה לראות שם? ותתצב אחותו, התייצבות. המדרש אומר, אין התייצבות אלא אמונה. אתם ניצבים היום כולכם. אור החיים הקדוש אומר, מכאן למדנו שאמונה זה התייצבות עם קומה זקופה. זה נקרא אמונה. לתת את הצו אחותו למרחוב. אבל רק אחותו, זה מה שהמדרש בא לומר. היא לא, כאילו, טוב, אף אחד לא התנדב. היא מתייצבת. התייצבו, וראו את ישועת השם. נכון? כך כתבו. התייצבו, וראו את ישועת השם. היא בטוחה שיצא מזה משהו. היא יודעת שהנבואה שלה צודק. אבל אף אחד אחר לא מאמין בזה כבר. זהו, זה כבר חסר סיכון. כאילו אין שום תרחיש נורמלי,
שיכול לצאת מזה. כאילו אנחנו כבר אחרי הסיפור, אז כולנו מבסוטים מהאדום המשטה. שום תרחיש נורמלי שיכול לצאת מזה. זוועת עולם. בהטילו האירוע הזה. והאימא תופחת לה על ראשה. למה אימא ולא אבא? אבא כבר מעולף נראה. כן, איזה... מה? קשבנו לך וכולם טיפחו תקוות. ומשה נולד, וכבר היינו בטוחים שאנחנו בדרך לגאולה. אבל יש פה מישהי, עכשיו אתם מבינות למה היא קיבלה את הנבואה? למה מלכתחילה היא קיבלה את הנבואה? זה באמת קשה להאמין. אבל יש פה עוז של אמונה שהוא בלתי אומן, באמת בלתי אומן. אמונה בנצח ישראל שהיא לא זזה סנטימטר. מול אמרם, מול הייאוש, כן? נתייאשו מן הגאולה, נכון? כי כל התרחישים הם מראים שזה בלתי אפשרי, וכל המומחים בתקשורת מראים לך כמה טילים יש להם וכמה זה, ואתה זה... בלתי אפשרי. כנראה שהיא לא שמעה תקשורת. לא יכולה להיות ככה. עם חיוך על הפנים. היא השליחה של הקדוש ברוך הוא בדור הזה. יש פה מומחים, יש פה גנרלים, יש פה צדיקים, יש פה רבנים, יש פה מנהיגים. הקדוש ברוך הוא אומר, אבל היא השליחה שלי להרים את הדור הזה. לתת אמונה בדור הזה. ללמד את הדור הזה מה זה נצח ישראל. עליה אני בונה. היא הצינור הכי טהור והכי זך, ודרכו אני מביא דבר השם. יכול להיות דבר כזה. אתם מבינים מה זה בזכות נשים צדקניות? זה לא איזה וורד כאילו כדי לנחם את הנשים. זה, פה זה, בלי מרים, לא היה גאולת ישראל. לא היה. כי בסוף הקדוש ברוך הוא צריך לא רק את העוז החיצוני, את האמונה התמימה הזאת של אמון בנצח ישראל. ואמון בנצח ישראל יהפוך להיות הגן הבסיסי להקמת מלכות ישראל. הקדוש ברוך הוא מבטיח לך, זה לא הבטחה חיצונית כזאת של צ'ופר, ממך יבואו מלכי ישראל, תן לך איזה צ'ופר. זה אמירה שעם ישראל יצטרך את הכוח הזה בשביל להקים את המלכות שלו. כך המלכות ישראל תקום. כך, מעמדה נפשית כזאת, שיכולה לבוא לידי ביטוי ב... נערה אחת שמתייצבת תתצב אחותו מרחוק. חז"ל דורשים שם מדרשים, מרחוק השם יראה לי כתוב, כן? אין התייצבות אלא רוח הקודש. כל מילה שם הם דורשים דרשות מופלאות על העמדה הנפשית האדירה הזו. ותתצב אחותו, כן? אז הוא אומר רבי שלמה אלקבץ, כן? היינו דכתיבה תתצב אחותו מרחוק לדעת מה יהיה בסוף נבואתה. היא עומדת שמה כי כולם כבר התייאשו מנבואתה. אבל היא מלאה אמון בנצח ישראל. הורו לנו תמימות מרים. הוא אומר פה, שם בסוף הפסקה הבאה, ואלו הבאים מזרעה לא למדו ממעשיה, ולא נהנו מבריתו יתברך, ולא בטחו בישועתו, וברכו להם, ולהיותם בניה גדול עוונה מנסו, לכן קרא עם אפרטים. זאת אומרת, אלימלך, היה לו את, יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל זה שיש לך את הפוטנציאל הזה, לא אומר שבנית אותו. שלבנות אותו צריך הרבה למידה, הרבה... יש, אלימלך היה פוטנציאל להיות מלך ישראל, אבל מלך ישראל צריך ללמוד את האמון בסגולת ישראל. אם הוא לא ילמד את האמון בסגולת ישראל, הוא לא יהיה תלמיד של מרים, הוא גם לא יוכל להיות מלך ישראל, הוא פספס את ההזדמנות הזאת שאולי יכולה להיות. אבל הוא לא היה אפרטי. זאת אומרת, הוא היה עם פוטנציאל אפרטי, אבל הוא לא ממש את הפוטנציאל הזה. כי ציפייה למלכות, זה מה שלמדנו בשבוע שעבר, ציפייה למלכות יכולה לבוא לידי ביטוי בצורה מתוקנת ובצורה לא מתוקנת. בצורה לא מתוקנת, אני כל כך רוצה שיהיה בית מקדש ושיהיה גאולה, ממילא כשאני רואה את המציאות אני מתאכזב ואני ממלא בתסכולים וממלא בקטגוריה על עם ישראל. זה אחד השיעורים שהרב ציודה העביר באחרית ימיו, שיעור שקרא לו משה ואליהו, על משה רבנו שיורד יורד מהעגל, והוא לא מוכן לוותר על עם ישראל אפילו ברגעים הכי קשים, ועם עין וכן עם הסליחה שכתבת, ואליהו שכן, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה מתייאש מעם ישראל אז תתחלף באלישע. זאת אומרת, ציפיית הישועה הגדולה חייבת לבוא לידי ביטוי באמון הגדול באומה היחידה. זוכרות את המסילת ישרים? למדנו במסילת ישרים פרק י"ט, המשפט הכי חשוב בעיניי שם. המסילת ישרים אומר שצופי הישועה הם תמיד מצפים לישועתם של ישראל, שזה תלוי בזה באמת. הכוונה ישועת השם והופעת השם בעולם, בבית מקדש, תלוי בהרמת קרנם של ישראל. זה תיומת, זה חיבור שרק הוא יכול בסוף, כן, רק החיבור בין הרעיה לדוד. ומי שמחובר לדוד אבל מתייאש מהרעיה, הוא לא עוזר לדוד, הוא מפריד את המציאות מהרעיה. ולכן לפעמים דווקא גדולי המצפים לישועה, אם אין להם את הלימוד הזה, כן, את החינוך הפנימי הזה, להאמין בנצח ישראל, גם כשזה מאוד מאוד קשה, זה ממש להיות מיילדת. נכון? להיות מיילדת זה לראות את האור הגנוז, גם כשעוד לא גלוי, וזהו חכם, הרואה את הנולד, מיילדת נקראת חכמה. זאת אומרת, היא מזהה את האור הפנימי שיש בעם ישראל, וכל הזמן נותנת כוחות, ומאמינה שעם ישראל, הכל נמצא בתוכו, הכל תמון בתוכו, כן, וכן, ואור הישוע נמצא בתוכנו, ומתוך כך כל הריאל פוליטי ילך ויקבל את מקומו. אי אבל הקלגסים בדרך ואין איפה לשים את התינוק, ועוד שנייה הוא תובע. לא אלמן ישראל, נצח ישראל לא ישקר. אמון אדיר, מתייצב, לא זז. הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא רואה את זה ואומר, ככה אני אקים את מלכות ישראל. ויעש להם בתים. הוא אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תרצו להקים מלכות, אתם תלכו לילדה הזאת, ותלמדו ממנה שיעור באמון, אמון בעם ישראל. רבי שלמה אלקבץ, שכותב את הפסקה הנפלאה הזאת, הוא מלמד אותנו משהו מאוד מופלא, הוא אומר, יש זן כזה בעם ישראל, שאנשי אמונה, ונשות אמונה, ונערות אמונה, שבסוף, בעומק, הם בונים את ההכשר הפנימי, כן, שלאט לאט קימה קימה נותן את ה... מצמיח מבפנים את האמון של עם ישראל בעצמם. באמונה שלהם, במבט שלהם, בתפילות שלהם, בהתייצבות האמונית הזאת. לא, זה לא היה ביום ויומיים, והיה הרבה שעות קשות וימים קשים. שכולם אומרים לה, הזויה, כן, את כן, מסוכנת, הכנסת את כל עם ישראל פה לאיזה סחרחורת לא ברורה של כל מיני תפיסות משיחיות, וכל מיני תשבחות, בטוח היא קיבלה. האמת שיש מדרשים מופלאים, כתוב באחת השמות, נכון, אמרנו בדברי הימים, אני כלומר חוזר לשם, יש לה כמה שמות בדברי הימים, אחת השמות כתוב עזובה, היא גם נקראת עזובה, שהכל עזבו. חוס מכלב שהאמין בה ובסוף התחתן איתה. אבל כתוב שממש היא הפכה להיות חולה. מרוב ש... כאילו גם... שונה כזאת. מכינה תופים לקראת הגאולה. בסדר. אנחנו יכולים לדון מבחוץ, כן, אבל להבין, זה כמו, לא יודע, היום אנחנו כבר, ברוך השם, מקום כל כך אחר, ועדיין לצפות לישוע זה עבודה קשה. ולצפות לישוע כשהסבא של הסבא של הסבא שלך הוא... תחת המגף המצרי, והכל הולך ומתעדק, וכן, כן, עוד מהגבולת ישראל צריך להכין תופים. כן, 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 בסדר. כי בסוף זה פועל. בסוף, אנשי, כאילו, בסוף זה, האור מדבק, ואין לנו ברוך השם רק מרים אחת. לאט לאט התרבו המרימיות, כן? כן, אבל זה משהו בעד שצריך לבנות אותו קימה קימה, בלי להתרגש מהביקורת, בלי להתרגש מכל ה... רעשים שבחוץ, וידע שבסוף דברים אמיתיים, כן, בסוף הם פועלים. בשורה גדולה, בסוף כולם רק דיון איתם. הלך ונבנה. אבל נבואה היא בעצם אומרת, יש פה איזה כיוון ששייך לכל עם ישראל. הנביא לא מקבל רק הדרכה אישית. כתוב שנביא שאוסר את נבואתו, חייב מיתה.
נכון,
כן, אבל מה קורה כשהמציאות הריאלית לא מתכתבת עם עם האמונה, עם הנבואה. פה זה היה, בוא נגיד, אם זה היה אמונה ודאית, אז זה היה יותר קל, אבל אף פעם האמונה זה לא היה דבר, זה לא היה פתקה משמעיה. כי גם כשירמיהו אמר נבואה, אז היו נביאי שקר שאמרו הפוך. וגם כשירמיהו אומר נבואה, אז יש ספק גדול, האם זה היה נבואה, אולי חלומות. ובסוף צריך אמונה, אמונה. וצריך להתרומם פה לאיזו מציאות שהיא כל הזמן לוקחת את יודעת להקשיב לנבואה הזאת של מרים. ולהצמיע, וזה קשור לשאר בנות, ובכלל לכל תהליכי העומק האלה שהם עיקר הדבר, כן? אז מרים קיבלה תפקיד והיא הצליחה לאט לאט להחיות דור נפול, דור מיואש. אצל אלימלך למשל, יש לנו דוגמה הפוכה, שמי שאולי לא קיבל נבואה, אבל היה לו פוטנציאל, כן? אלי תבוא מלכות, והרגש, אבל במקום לממש את זה, ולהצמיח את עם ישראל, ולהאמין בעם ישראל, פשוט תיאש מהם ועבר את הגדר. אז זה מאוד מאוד תלוי בנו, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה, כן? הכל תלוי בסוף בבניין האמונה, הדין הזה, שכן, אליו רבי שלמה אלקבץ רוצה להוביל אותם. עכשיו תראו, אני רוצה, רבי שלמה אלקבץ, הוא שתה לנו את הדבר הזה בתפילה, אתם מבינו? רבי שלמה אלקבץ, כל הלכה דודי שלו זה. אנחנו צריכים לשמוע את רבי שלמה אלקבץ כל ערב שבת שאנחנו אומרים לך דודי. מה אנחנו עושים בלכה דודי? אנחנו פונים אל האומה שלנו, כי עדיין לא במיטבה, לא במדרגת... אנחנו אומרים, התנערי, נמשי בגדי תפארתך. כן? קומי אורי, כי בא אורך, כבוד השם עלייך זרח. אנחנו מביאים את כל האמון הזה. זה הדבר המדהים, רבי שלמה אלקבץ, הוא כתב את התפילה הזאת לפני 230, 240 שנה. תפילה מאוד, מאוד מאוד צעירה, כן? יש המון המון תפילות עם הרבה הרבה יותר זקן שלא התקבלו בקהילות ישראל, לא התקבלו בחלק. כאן זה, רבי שלמה אלקבץ אומר, בדור הגאולה כולם צריכים להיות אפרטים. אין פה עכשיו זה, לא משחקים. זה לא משחקים, ככה מקבלים שבת. מה זה שבת פרטית פה עכשיו? עונג שבת, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ישלח לי... קבל שבת זה להתעלות לנצח ישראל, להתעלות לאהבת ישראל, להתעלות לאמון בעם ישראל, להתמלא באהבה ולהגיד לקדוש ברוך הוא קדימה, קלה שלך מחכה, ולהגיד לקלה קדימה, הדוד שלך מחכה, להיות שושבינים של הדוד והרעיה. כן, בבתים אנחנו פונים לקלה, ובתזמון אנחנו פונים לדוד, ואנחנו מחברים ביניהם. לייחוד קודש בריחו ושכינתו. זה רבי שלמה אלקבץ שתל לנו את זה, שתל לנו את זה. הוא אמר, אתם כאלה, אתם בדור הגאולה כבר לא אפרטים בודדים שנמצאים שם וצריך לחפש אותם. אתם שייכים לדור אחר. אתם שייכים לדור שמסוגל להאמין בנצח ישראל. ואתם, עם האמון הזה, אתם תחיו את האומה הזו ותיתנו לה כוחות. וככה משבת לשבת, כן, נצח ישראל הולך ונבנה במעמקים האלו, באמון הזה, בתהליכי העומק האלה. של כן, שישועת ישראל הולכת בצומחת. ויהיו קולות מחלישים, ויהיו תרחישים, ויהיו כל מיני איומים, ויהיו כל מיני בלגנים. ותתצב אחותו למרחה. כן? זה נקרא להיות בנות אפרת, כן? צאצאיות של אפרת, תלמידות של אפרת, שהן שייכות ומפרות ומרבות את הטוב הפנימי שיש בעם ישראל, מצמיחות אותו, ובסוף כל הישועה הגדולה, כן, מי, בסוף בכותרות רואים את משה רבנו עם המטה והארון וכולם יוצאים, והקדוש ברוך הוא יודע מה אפשר לכל הלידה הזאת לקרות. יש מילדות שעומדות מאחורי הלידה הזאת ומצמיחות אותה, נותנות כוחות לעם ישראל, וזה בסוף מה שמאפשר בסוף ללידה הזאת לקרות. ובדור הזה כנראה צריך הרבה מילדות רציניות, ברוך השם, תנו לעם ישראל את הכוח הזה, את האמון הזה, בטוב הפנימי הזה, בנסתר הפנימי הזה. זהו. מרחוק, הכוונה היא גם כשלא רואים את זה בנגל. כן, ציפייה למרחוק, כן. כן, ציפייה למרחוק. היא לא עצבנית, היא לא מחפשת מה אמרו בכותרות האחרונות ואיך זה, אלא היא יודעת לעבור תהליכים, היא יודעת שתהליכים קורים כל הזמן והיא נותנת כוח, זה התפקיד. זה כמו מילדת, כן? אם ילדת היא עצבנית, זה יפגע בכל התהליך, נכון? היא לא יודעת מתי, היא יודעת שזה יצא, היא יודעת לתת כוח כדי שכל זה בסוף יביא לישועה הגדולה. כן? והדבר הזה, אחר כך מוליד זן כזה, גם אלקנה היה גם בדור כזה, נכון? אף אחד לא רצה לעלות לשילור, וכולם זה, יש שם בני אלים, יש שם סיבוכים, וזה. הוא מייצר תנועה כזאת, נכון? תנועה של חזרה אל הקודש, חזרה אל הרוממות. ואחר כך דוד המלך, כולם מיואשים, אצל שאול, גוליית מגיע, והוא מאיים אל כולם, ואתם קטנים. אפרטים, כן? אפרטים האלו, בסופו של דבר, כל עם ישראל זקוק לאמון הזה. בסוף עם ישראל כולו גדול, כולו קדוש, כולו טהור. אבל הקדוש ברוך הוא צריך את האפרטים האלה. עד השם, תזכו לערך בדרך הזאת, ואנחנו בטוחים שכל אחד, גם בחיים פרטיים שלה, המשפחתיים, הכללים, הלאומיים, תהיה כזאת אפרטית, תרבה טוב, תפריח טוב בעם ישראל, תצמיח טוב בעם ישראל. ברכת השם, תהיה לכם.